ואין מתנאי הנביא שיהיו אצלו כל מעלות המידות עד שלא תפחיתו פחיתות. כלומר, זה לא נכון לומר שכדי להיות נביא צריך להיות מלאך. שזה הרבה סיבות. כדי להיות נביא צריך להיות מלאך. יוצא שאין נביאים. לא תיתכן הנבואה כלל. שהרי אין אדם בעולם שאין לו חסרון מה. ולכן מוכרחים להניח שאם הקדוש ברוך הוא החליט למסור את דברו לבני האדם, הוא פונה לאדם בחסרונו. נכון? האדם עם כל החסרונות שלו. עכשיו, כמובן, לא מדובר בחסרונות גסים, שאם לא כן, האדם רחוק מאוד מלהיות ראוי לנבואה. מדובר באדם שנמצא במעלה שלמה כיכולת האדם, שזה כולל קצת חסרונות. כמובן? עכשיו, הרמב״ם יביא לנו עכשיו ראיות לטענה הזאת. כן.
רוב המלך, למשל, שהם התנבאו לגבי אברהם ויצחק,
שהקדוש ברוך הוא התגלה
להם בחלום.
פרעה והמלך לגבי אברהם ויצחק, שהקדוש ברוך הוא נתגלה אליהם בחלום. נו, מה המשך השאלה?
האם זה נבואה בזכותם, שזה פשוט בגלל
האם זאת נבואה בזכותם, או בגלל
אבות.
זה יודע שקשה לי מאוד לדעת למה אתה מתכוון, אם אתה לא אומר. אם הייתי נביא, אולי הייתה טענה כלפי, אבל מאחר ואינני. אז לכן, כשמישהו אומר משהו, הוא צריך לא לצפות שאני אבין מה הוא מתכוון לומר, אלא אם כן הוא אומר אותו. טוב. עכשיו, אני מוכרח להעיר מספר דברים על הדברים היפים שאמרת. א', מעולם לא שמענו שפרעה נגלה אליו השם בחלום. כן, תראה לי את הפסוק שבו כתוב שהשם נגדל אל פרעה. נכון? לא היה דבר כזה. אז כך שאנחנו פטורים מלענות על השאלה הזו. מה שאתה שואל זה לגבי אבי מלך. האם אבי מלך היה נביא? זאת השאלה שלך. דעת הרמב״ם היא שאבי מלך לא היה נביא. ושהחלום הזה היה ככל שאר החלומות. חלום ירורי ליבו. בסדר? אף על פי שלכאורה סגנון הכתוב לא בדיוק מורה על כך, אבל הרמב״ם טוען שכשכתוב ויבוא אלוהים אל אבי מלך בחלום הלילה, זה ביטוי לחלום בלבד. וכמו כן, גם אותו ביטוי מצאנו לגבי לבן הרמב״ם. למרות שמצאנו באחת מהגרסאות של הגמרא במסכת עבודה זרה שלבן היה בכלל הנביאים של אומות העולם. יש מלא. טוב. ואם נאמר שאכן התנבא, סימן שהוא במעלה. במעלה הראויה לזה. כן, כלומר, אין אצל הרמב״ם הרעיון שאתה העלית, שהקדוש ברוך הוא נגלה אל מישהו שאיננו ראוי בגלל מישהו אחר. אף על פי שיכול להיות שנמצא את זה במפרש אחר, אבל ודאי ברמב״ם זה. כן.
אולי יותר פשוט להגיד איזה חסרונות אפשר להסתדר עם נביא.
היית אומר, צריך לעשות רשימה של איזה חסרונות אפשר להסתדר עם הנביא. חסרונות קלים. חסרונות קלים.
מה,
תן לדוגמה. אז הוא יבין. הוא יבין. תראה, הרמב״ם, כיוון שהוא מאוד מסודר ומאוד דואג לנו, הוא מביא את הדוגמאות. הוא עכשיו עומד לעשות את זה. אני אפילו עמדתי להגיד את זה כשהתחילו לשאול שאלות. וזה מה שמעכב את האפשרות לדעת מה הרמב״ם אומר על זה. בסדר? טוב. עכשיו הרמב״ם הולך להביא לנו רשימה של דוגמאות לעיקרון שהוא ניסח. הוא יעבור עכשיו על גדולי האומה אחד אחד, לא כולם ממש, אבל מגדולי האומה שהיו נביאים, ואף על פי כן מצאנו להם חסרונות. וזה ראיה למה שהוא אומר שיכולים להיות חסרונות באישיות של הנביא, ואף על פי כן יהיה נביא. אבל ככל שירבו החסרונות, כך תקטן מעלת נבואתו. ואין מתנאי הנביא שיהיו אצלו כל מעלות המידות עד שלא תפחיתהו פחיתות, שהרי שלמה המלך עליו השלום העיד עליו הכתוב בגבעון נראה השם אל שלמה. וכן, אם בגבעון נראה השם אל שלמה, שלמה הוא נביא. אכן. ומצינו לו פחיתות מידות. יש. והיא רוב התאווה. בביאור, כלומר במפורש, בהרבות נשים, וזה מפעולות תכונת רוב התאווה. למה אתה צריך כל כך הרבה נשים? סימן שיש לך תאווה רבה. אז זה מוגזם. מה? לא הבנתי את השאלה שלך. זה ברור. זה ברור. זה ברור. מה שאומר הרב קוק, זה נכון. ששלמה המלך לא היה סתם אדם שטוף בנשים. ברור. גם הרמב"ם מסכים לזה. ברור. אלא מה? שבנוסף לשיקולים העליונים שהיו לשלמה, שיקולים מיסטיים, קבליים וכל מה שאתה רוצה, ופוליטיים ואקונומיים וכולי, ואולי הוא רצה גם לשקם נשים מסכנות שלא היה להם בעל ושלא היה להם פרנסה, עם כל השיקולים הנפלאים והעמוקים שהרב קוק מברר אותם היטב, עם כל זה היה לו רוב תאווה. שהרי לא ייתכן שירבה כל כך בנשים באופן שזה גם יכשיל אותו. ברור שזה יכשיל אותו, גם הרב קוק מסכים שזה יכשיל אותו, בלי שהיה איזשהו חסרון במידות.
הרב קוק מסביר למה זה יכשיל אותו, מצד המחשבה השכלית, לא מצד רוב התאווה שלו. המחשבה השכלית
שלו, המחשבה השכלית של שלמה הייתה מוטעת, אני חושב דווקא שהייתה צודקת.
הרב קוק מסביר שהוא רצה לבנות, חשב לבנות במה ולא בונה.
ראה, אתה מדבר פה על עבודה זרה. יש שני חטאים שמיוחסים לשלמה. האחד ריבוי אנשים, האחד עבודה זרה. בסדר, אז הרב קוק מחבר ביניהם. אבל עכשיו אנחנו מדברים רק על הצד של ריבוי אנשים. עכשיו, על עבודה זרה יש מה לדון, מה זאת אומרת שהוא חטא בעבודה זרה, שזה לכאורה דבר שאין הדעת סובלתו, אבל נגיד, חטא בעבודה זרה. אבל ריבוי אנשים, ברור לכולי עלמא שאי אפשר להרבות נשים אם אין האדם ריבוי תאווה. טכנית אפילו, לא בלתי אפשרי, 1,000 נשים, איך?
כמו שאתה, סתם, אדם לי אכסילים.
זה לא אותו דבר, נראה לי. לא, הוא מחויב במצוות עונה וכו', זה לא, סתם, לא עובד. חוץ מזה, מה יעשה הרב קוק, לפי דבריך, עם הפסוק המפורש שמובא פה מספר נחמיה?
שגמרה עשתה איתו.
מה הגמרה עשתה איתו?
מה הוא, שיש לו כל הרבה שלמה חתה, אני לא טועה.
כן, אבל מה יעשה עם הפסוק בנחמיה? כלומר, נחמיה טועה? ואמר מבואר, הנה, תסתכל. ואמר מבואר, עלו על אלה חטא שלמה. נכון? כתוב בנחמיה? עלו על אלה חטא שלמה. אז מה שהגמרא אומרת, כל האומר שלמה חטא, אינו אלא טועה. אתה צריך קודם כל להסביר לי את הפסוק בנחמיה, אחרי זה דברי הגמרא. בסדר? אז הרמב"ם, הוא הולך פשוט. חטא שלמה. עכשיו, מה זאת אומרת, כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה, אתה לא צריך לחשוב על שלמה שהוא אדם, שהוא חבר שלך מהברזלים. אין? הוא לא שטף איתך את הגרביים, והוא גם לא ישב איתך בפאב. מה?
לא אכל באותו מסטינג.
לא אכל באותו מסטינג. זאת אומרת, שלמה המלך הוא מענקי האנושות, לא רק של עם ישראל, הוא מענקי האנושות. עכשיו, זה לא בגלל שהוא מענקי האנושות, שאין לו חטא. רק שהחטא שלו הוא לא במדרגת כל אחד ואחד מבני אדם, השפלים והקטנים המבקרים אותו והכותבים בתקשורת. זה הכוונה. בסדר. אבל קודם כל פה אנחנו לומדים מהרמב״ם על דרכי הנבואה. אגב, הרב קוק, עד כמה שאני זוכר, יש לו מאמר שנקרא על דעת השם ועל מלחמות השם. בסוף ספר מאמרי ראייה, בעמוד 507. כותב הרב קוק כמילים האלה, שאין אנו נמנעים מלבקר את גדולי האומה. נכון? ואין אנחנו אחראים על כל פעולותיהם. הוא אומר שחז"ל לא חסו מלדבר על הנביאים ועל המלכים, דברים קשים. בסדר? אז אם כך, אותו רב קוק שאמרת שהוא מסדר את שלמה, הוא גם מסכים שיבקרו את שלמה. בסדר? אלא מה הוא אומר? לפני שאתה עושה את זה, תדע קודם כל מי הוא שלמה. ומי אתה? זה הכל. אבל זה לא שאי אפשר לבקר. אז אם כן, מה?
אני שואל הפוך, אתה מהסברה של הגדות. כאילו, למה ההסברה של הגדות היא מרחיקת
לכם? למה ההסברה של הרב קוק? סליחה שאתה שואל בכיוון השני. מדוע הרב קוק עושה שמיניות באוויר? מסיבה פשוטה, שהוא צודק. מכמה סיבות, א' כי הוא הרב קוק. ב', בגלל שנשאלת השאלה, בשביל מה נמסרו לנו בספרי הנבואה הידיעות האלה?
פשוט מאוד, אל תרבה נשים, תראה, גדולי ישראל
חתו. אבל צריך להגיד שהוא גדולי ישראל. כלומר, זה יפה מאוד. כלומר, כדי פשוט להגיד אל תרבה נשים, כי גדולי ישראל חתו בזה. גדולי ישראל, זה בגלל. כלומר, כי אם זה אחד קטן בישראל, אז זה לא חוכמה להגיד לי. אחד קטן בישראל חתה בריבוי נשים. אולי אחד גדול בישראל יכול להרבות נשים? על זה אומרים לא, אפילו גדול בישראל לא ירבה נשים. סימן שאני צריך קודם כל לדעת שהוא גדול בישראל, ולכן אני מוכרח לייחס לו כוונות עליונות לשלומו. מובן? במיוחד שהכתוב אומר שהוא חכם מכל האדם, זה הכתוב עצמו אומר. כן? טוב.
אז...
אגב, זה לא קשור לשאלה שהתעוררה במחוזותינו בשנים האחרונות, על מה שנקרא תנ"ך בגובה העיניים וביקורת גדולי האומה, שזה נושא שצריך לדון בפני עצמו. כן? מה אתה רוצה? נו. מישהו אמר לי אתמול, פגש אותי ברחוב, אמר לי, אני מאוד נהנה מהשיעורים שלך באינטרנט, וכל הכבוד לסבלנות שלך על השאלות. איך אני?
בוא
נראה את
השנייה.
מה?
סתם דוגמה, תגיד, השיטה הזאת של לייחס לאנשים גדולים, כמו אתם נאמר, אם אתה מדבר מצד זה של אותו המון, שצריך לראות שאפילו הגדולים חוטים ולא עקבו, זה יותר, כן? אבל זה הכוונה.
זה האור החיים אומר את זה. למשל, האור החיים אומר שאדם צריך להיזהר מלהסתכל בעריות, שהרי אפילו דוד המלך נכשל כשהסתכל בבת שבע. נכון?
נו. אני אתייסת, כאילו, סמר, למה הטקטיקה היא לא...
האור החיים לא חושב על דוד המלך שהוא צ'ח צ'ח.
לא, אבל אני אומר, הנקודה הזאת, יש להגיד, הגדול הוא גדול, אבל הוא חטא בדבר קטן, כמו עריות. להגיד, הגדול גדול, וגם אחרי תשוחתה בהרעיות, דוחה מכמונות עליונות. ואז אותו קטן, שעבד אותו קטן, שמסתכל עליו, אומר, תשמע, יש לנו חטא. אני לא באמת יכול לחשוב כחנמי, אז כאילו זה כבר לא מקום כזה שהוא חטא מצד, במקום שאני חוטא, אני חוטא בהרעיות, אני צריך לזה. לא, המוסר שעצמי ללמוד מאותו גדול, הוא יתפוסס. גם ככה החטא שלו הוא לא החטא שלך.
אתה אומר, אם אנחנו נקטין את החטא, כלומר, אז יש לגרע. אני הסברתי מדוע צריך להגדיל את הגדול. עכשיו אתה אומר, להקטין את החטא זה בעיה. מדוע? כי אז אני כבר לא יכול ללמד מוסר את האדם הקטן. כי הוא אומר, אדם גדול מאוד לא יחטא בחטא חמור, אלא רק בחטא קטן, ולכן הכוונה החינוכית שרציתי להשיג בזה נפלה. טוב, זה מה שאתה אומר, אלה הם דברי רבנו יצחק אברבנאל, שאומר על דוד המלך, חטא גדול חטא, ותשובה גדולה עשה. בסדר. אבל, אף על פי כן, אי אפשר לקבל, באופן, הייתי אומר, מצד הפשט, קשה לקבל את דברי רבי יצחק אברבנאל, לא בגלל שאני נושא פנים לדוד המלך.
מעלה
פשט הפסוקים. לא, פשט הפסוקים לא, זה לא מתאים לרבי יצחק אברבנאל. פשוט מאוד. זה פשוט לא מתאים, מכמה סיבות, אבל לא שבאופן עקרוני אני נגד, אני אומר, זה פשוט לא מתאים. כן. עכשיו, אבל מי אנחנו שנבקר את רבינו יצחק אברבנאל? עכשיו, פה אתה נוגע בשאלה שאולי נדבר עליה בהמשך, אבל העניין של היחס לגדולי האומה, מה שהציס מאוד את מחוזותינו בשנים האחרונות, כן? אבל עוד מעט נתייחס לזה אולי. כן, אז קודם כל מה אומר כאן הרמב״ם? ומצינו לו, לשלומו, כן, מה?
כשמדברים על גדולי האומה,
כן.
אפשר לעבור גם לזמננו אנו ולשפוט את דוד בן-גוריון אחרת, או כל מיני מנהיגים כאלה ואחרים, או שזה ספירה אחת ולא ספירה שנייה?
השאלה מי כלול בגדולי האומה?
כן.
גם שאלה. אני מתייחס לזה עוד מעט. כשאנחנו נדון בשאלה של תנ"ך בגובה העיניים, ביקורת גדולי האומה, למה הכוונה? בסדר? אני לא, זה נושא שצריך לפתוח אותו. הוא, מה? יכול להיות, אבל תנו, אני מציע, כדי לפתוח נושא על דבר שאנחנו לומדים, צריך קודם כל ללמוד את הדבר. אני חושב שזה מן הראוי, מצד הסדר פשוט, סדרנות כזאת, אתה יודע, יש אנשים שמאוד, זה מזעזע אותם ברגע שדברים לא מסודרים, זה חולשה כזאת. אז תן לחולשה הזאת את, את שלה, בסדר? אני רוצה פשוט לקרוא. ואין מתנאי, אז בואו נחזור לשלמה, כן? ומצינו לו, לשלמה, פחיתות מידות, והיא רוב התאווה, בבירור, בהרבות נשים, וזה מפעולות תכונת רוב התאווה. והנה מבואר, הלא על אלה חטא שלמה. עכשיו יש פה רק בעיה, לא כך ברור, כלומר, אלמלא דברי הרמב״ם לא הייתי קורא כך את הפסוק בנחמיה. כי מה זאת אומרת חטא שלמה? לפי הרמב״ם מדובר בחטא במידות, כן? ריבוי התאווה, שהיא תכונה רעה בנפש. לא מדובר בעבירה על השולחן ערוך. היה אפשר להגיד דברים אחרים. כן, הרי בספר נחמיה שם מדובר על דברי מוסר שנאמרים על זה שהעם לקח נשים נוכריות. נשים נוכריות, אז אם ככה, גם שלמה חטא בזה שהוא לקח נשים נוכריות.
הוא חטא על זה שהוא בא נשים,
זה יסוד. לא, אבל שם נחמיה, כשהוא בא לדבר, כשעזרה בספר נחמיה, פונה אל העם, הוא פונה אל העם לא על זה שהם לקחו נשים רבות. כלומר, הם לא לקחו נשים רבות, כל אחד לקח רק אישה אחת. והוא משווה את זה לשלמה. בהקשר
שהם גירשו את הנשים הקודמות.
רגע, הוא אומר, עלו על אלה חטא שלמה. נכון?
כן.
אז מה החטא? כלומר, הוא רוצה להגיד שהם חוטאים כמו ששלמה חטא.
כן.
אז זה ברור שהוא משווה את החטא של שלמה אליהם. החטא שלהם זה לא ריבוי נשים.
אבל הנשים הנוכחות הם לקחו על הנשים הקודמות שהיו להם. במקומה.
הם לקחו על, בנוסף לנשים שהיה להם. אז זאת אומרת שזה שהוא בא
בטענה,
אם גרשו אותם, אז זה לא ריבוי נשים. אישה נכנסת, אישה יוצאת.
אבל זה תאווה עד חמש, גם אם הוא
אומר לך חמש. לא, זה ריבוי, זה ריבוי תאווה. זה היה זה הכוונה. כלומר, מצד זה בנחמיה שם? שמעת כמה שאני זוכר, זה ביש שם גויות.
אבל את הגויות הם לקחו על חשבון הנשים הישראליות שהיו להם.
כן, אבל זה מצד שם גויות. אם הם היו יהודיות, יכול להיות שעזרא היה שותק. נכון? לאו, תהיתי? אז זכורה, יש איזה בעיה, כלומר, אלא מה צריך לומר שהוא מבין ככה, בגלל ששלמה היה לו ריבוי תאווה, בגלל זה גם לקח נשים נוכריות. או אתם לוקחים נשים נוכריות כי יש לכם ריבוי תאווה כשלמה. לא בדיוק זה. אגב, יש סתם שאלה, למה לא גאירו אותם? מה אתה אומר?
סתם ככה,
אבל
אתה
חושב
שיש לו פתע עקרונית את זה שהם הזניחו את אהבתם הראשונה, את הנשים הראשונות שלהם.
כן, הם הזניחו את נשותיהם הראשונות.
לא
מסתם
שזה גאיר.
יש שאלה ששאלו, מדוע לא גירו את הנשים האלה? הרי שם העם בסוף מגרש את הנשים. כן, כלומר, מגרש את הנשים הנוכריות. לכאורה, אי אפשר לגרש אותן. אפשר פשוט לגייר אותן. כן.
טוב. שאי
אפשר? מה? למה אי אפשר?
ברגע שהאדם מתחתן עם כולה,
כן.
בשביל לגייר אותה ולהתחתן איתה, אסור חכמים.
כאן אתה אומר כסברת אחד הפוסקים שאמר את זה שאם אדם מתחתן עם גויה לא יועיל לגיור, כן? זה דבר שאם היינו מפעילים אותו היום היה קשה מנצור. היום אנחנו מכירים את זה.
אני יודע שזה בבתי הדין הרבנים ככה הם עושים.
לא, היום בתי הדין
הרבנים, אם הוא הולך איתה, אם הוא הולך איתה כי היא גויה והוא הולך איתה ורוצה לגייר אותה, בסוף מגיירים אותה אבל עושים עליו להתחתן איתה.
לא מדויק, זה ממש לא ככה היום. היום זה ממש לא ככה.
כמו שהרב שלו
אמר. זה ממש לא ככה. כן? אז זה היום, זה שאנחנו מקילים בזה, זה לכאורה בניגוד למדיניות של עזרא. כי שם רואים שהם גירשו את כל הנשים הנוכריות, והזיבו את הילדים את הבית. כלומר, היה להם כבר ילדים. ואף על פי כן, לא הכניסו אותם מכלל ישראל. זה דבר לא פשוט בכלל. אני לא יודע, אני מעלה שאלה. לא כל דבר יש לי תשובה. טוב, וכן דוד המלך עליו השלום. עכשיו אנחנו רואים עוד דוגמה של דוד. רגע, למה מאחר והקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים כחוט השערה, זה לא מונע ממנו להיות נביא? בזה עסקנו בהרחבה בשיעור הקודם, נכון? באמת או לא? הסברנו. אז יש אפשרות, כדי לקבל תשובה על זה, שתוציא מארכיון את השיעור של שבוע שעבר. הלאה. וכן דוד המלך עליו השלום, נביא. אמר, איך יודעים שהוא נביא? לי דיבר צור ישראל. טוב, על זה אפשר לדון, כי הרמב״ם במורה נבוכים בעצמו אומר שדוד לא היה מן הנביאים, שהוא נקרא נביא על דרך ההשאלה. אבל פה רואים שהשיטה שלו, או שהוא חזר בו או שיש לו פירוש אחר, שדוד המלך הוא בכלל הנביא. ומצאנו אותו בעל אכזריות. כן, היה לו מידה של אכזריות. אף על פי שלא שימש בה כי אם בעובדי גילולים ובהריגת הכופרים והיה רחמן לישראל. אבל בא בביאור בדברי הימים שהשם יתברך לא ירשהו לבנות בית המקדש ולא היה ראוי בעיניו לזה לרוב מה שהרג, אמר אתה לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. מה, זה לא בסדר שדוד המלך הרג כל כך הרבה אנשים? זה בסדר גמור שהוא הרג כל כך הרבה אנשים, הוא קיים בזה מלחמת מצווה והוא תיקן את העולם על ידי שפיכות הדמים הרבה הזאת. אז קודם כל מגיע לדוד המלך יישר כוח גדול על כל האויבים שהוא הרג. אבל פה לא מדובר על עצם ההריגה שהייתה בכלל דבר חיובי, אלא על המידה המעורבת בהתנהגותו, מידת האכזריות. כן, שאדם נגיד הולך לשחוט בהמה בשביל לאכול סטייקים, הוא לא צריך להגיד, אה, איזה כיף, הזדמנות לשפוך דם, שזה ישפריץ לכל הכיוונים. כן, המידה הזאת היא מידה רעה. ואצל דוד המלך, משהו מזה היה שם. מה, לאכזריות? האם המידה של האכזריות אין לה מקום? ודאי שלא, זה מידה קיצונית. לפי הרמב״ם, כל המידות הקיצוניות הן רעות. נכון? לא, המידה האמצעית באכזריות. אני יודע, הרי המידה הקיצונית ההפוכה זה רקות הלב, נכון?
גבורה,
לא? כן, אז המידה האמצעית היא הגבורה, אפשר לקרוא לזה, לא יודע בדיוק איך לקרוא לזה.
לא, עשוי להיות אכזרי לרשעים, כאילו, אכזרי לרשע?
צריך להיות אכזרי, רק לא צריך להיות אכזר. כלומר, יש הבדל בין המידה לבין המעשה. זה כמו שלמשל, כתוב בגמרא, הרחמנים חייהם אינם חיים. זה לא טוב להיות רחמן. אבל זה טוב להיות מרחם. כל המרחם על הבריות זוכה ומנהיגם לעולם הבא. זאת אומרת, אם אתה מרחם, כלומר אתה רואה שיש מצב שצריך טיפול, אתה מטפל, אתה נמשך לעזור לנזקק. זה נקרא שאתה מרחם. הרחמן זה אדם שהמראה של הסבל גורם לו זעזוע של נפשו באופן שמשתק אותו. זה מדרה. אותו דבר לגבי האכזריות. אני צריך לנהוג באכזריות כלפי מישהו. חייבים. אין? תיקון העולם דורש אכזריות. אבל אם אני מזדהה עם הסבל, כלומר, יש לי הנאה מזה שאני נוהג באכזריות, זה קרה.
נגיד, הרב קודם לוקח את הכעס, אבל שאת מידה קיצונה וגרם לו, וגם הסתמין הערך עצמי להרגיש את ה...
גם הכעס, לפי הרב קוק, זה לא מדובר שהאדם באובדן שליטה עצמית, שזה מה שהכעס עושה.
אבל כן חווה כעס נפשית.
כן, אבל זה לא אותו סוג של כעס. יש כעס במובן הזה שאני מאבד שליטה. זה סוג של שיגעון זמני בעצם. זה ודאי שהרב קוק גם כן יגיד שזה רע. אלא הכוונה שהכעס, הכוונה שאיכפת לי, שהדבר נוגע ללב. אני לא יכול להיות אדיש למה שקורה.
דוד איבד באכזריות
שלו את ה... לא, דיברתי על הכעס. עכשיו אני מדבר לגבי האכזריות. לא אמרתי שדוד איבד את השליטה, רק אני אמרתי שדוד הייתה לו איזושהי הנאה. אז המידה הזאת היא מידה רעה.
זה מה שקורה.
ההנאה הזאת היא איננה חיובית, משום שהיא מבטאת... יש היא מבטאת...
שנאת הרע?
לא. אם זה שנאת הרע, זה משהו אחד. אם זה האכזריות, זה דבר אחר. שהאדם יש לו איזה הנאה מזה שהשני סובל. זה הכוון. זה מידה רעה. זה לא אומר שהוא לא צריך לקסח את הצורה לשני. שיקסח. כן? ויעשה את זה אפילו בהתלהבות מצד קיום המצווה. יש התלהבות. בזה. אבל אם הוא אומר, סוף סוף יש אפשרות לשבור לי מישהו את העצמות, אני אוהב לשמוע איך שהוא עושה כלום. כן? זו מידה רעה. כן. בבקשה.
אחד המידות של הקדוש ברוך הוא גם הרחמן.
כן.
אנחנו רוצים להידמות אליו.
אתה צודק. נכון. הרי אמרתי שלהיות רחמן זו מידה לא טובה. והנה הקדוש ברוך הוא רחמן ואנחנו מצווים להידמות לו.
אומרים בברכת המזון.
נכון. בברכת המזון הוא רחמן, יש הרבה רחמן, נכון? אז איך זה יכול להיות שמצד אחד לא טוב להיות רחמן, מצד שני צריך להידמות לקדוש ברוך הוא שהוא רחמן? כן? שוב, מה אתה רוצה?
אולי בגלל האכזריות הזאת שהייתה לו, הוא היה מרבה נשים.
רק שנייה. אני באמצע לענות לשאלה שלו. אחרי זה אני אתייחס לשאלה שלך. אתה אומר שהרחמן, פשוט מאוד, נכון שהקדוש ברוך הוא רחמן, ואגב, גם מהקדוש ברוך הוא יש לו גאווה. אתה יודע את זה? הגאווה והגדולה לחי העולמי. כלומר, יש אופנים של המידות של הקדוש ברוך הוא שכפי שאין אצלו, אנחנו לא יכולים להידמות. האופן שלנו להידמות למידת רחמנותו זה להיות מרחם. עכשיו, מה שאמרת שבגלל אכזריותו היה מרבה נשים. עכשיו, אני חושב שיש פה איזה בעיה, כי מי שמדברים עליו על אכזריות זה דוד המלך. ריבוי הנשים זה של שלמה. אז זה סך הכל מסתדר לי. כן? טוב, אלא אם כן תגיד שזה היה אותו אדם. אבל מהכתוב משמע שלא, בגלל שכתוב שדוד מת, ואחרי זה שלמה מלך. אז סימן שזה לא אותו אחד. זה כמו פרעה שנתחדשו גזירותיו. כלומר, אתה מתעקש פה להכניס גורם אגדי לדברים שהם פשוטים מצד הבנת המקראות, וזה לא נראה לי. אם כוונתך הייתה להוסיף הלצה אל השיעור, אמנם זה טוב מדי פעם להוסיף קצת הלצה, זה מוסיף אווירה טובה, אבל ברגע שזה עובר את השיעור הראוי, השאלה אם אני בזה הטרדה והפרעה למהלך השיעור התקין. טוב, הלאה. אני לא רוצה להצדיק את הבן אדם שאמר לי יישר כוח אתמול על הסבלנות. טוב, טוב. אז אם כן דוד המלך, מצאנו אצלו אכזריות. ומצאנו בליהו זכור לטוב. מידת הרגזנות. ואף על פי ששימש בה בכופרים, ועליהם היה כועס. אבל אמרו חכמים, החכמים, שהשם יתברך לקחו. ואמר לו שאינו ראוי למשול בבני האדם ולהיות להם לכהן, מי שיש לו קנאה, כמו קנאות, כמו שיש לו. כי ימיתם. אם כן, דוד, שלמה, אליהו הנביא. מצאנו באליהו הנביא, דווקא הוא עבד יפה, אליהו הנביא, עשה הרבה עבודה. סופר בספר מלאכים, שהוא עושה שני מזבחות בהר הכרמל, על אחד כהני הבעל מקריבים לבעל, ועל השני אליהו מקריב לשם, וכל העם נמצא שם, ואליהו אומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים, עם הבעל האלוהים לכו אחריו, ועם השם האלוהים לכו אחריו, ולא ענה העם אותו דבר. ואז הוא מתפלל, ענה לי השם, ענה לי, משהו מרגש מאוד, אש יורדת מן השמיים, שורפת את הקורבן של אליהו, וכל העם נופל על פניו ואומר, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. מה קורה 5 דקות אחר כך? הוא תופס שם את 400 כהני הבעל, ושוחט אותם אחד אחד בנהר קישון. את כל הכהנים, שוחט בעצמו. אתם יודעים מה זה לשחוט 400 אנשים? ישן. ואחר כך אליהו מבסוט הולך לישראל. איפה זה ישראל? בגליל. מה יש בישראל? יש ארמון החורף של מלך ישראל, נכון? הוא עכשיו משוכנע שאחרי כל מה שהוא עשה, כל המדינה איתו. הוא מגיע, המלכה רואה אותו בחלון, אומרת לו, אתה הרגת את כהני הבעל, אני ארוג גם אותך. עכשיו, כדי שהיא תגיד דבר כזה, צריך שהמשטרה יהיה איתה, הצבא יהיה איתה. הרי אם כל המדינה עכשיו הפכה לכיוון אליהו, נהפכה לכיוון אליהו, היה צריך להיות שהיא לא תהיה מסוגלת להגיד דבר כזה, שהיא תברח. במקום זה, אליהו חייב לברוח, והוא יוצא מהממלכה, מגיע לבאר שבע אשר ליהודה, ממשיך עוד קצת יותר דרומה, ונרדם תחת רותם אחד. רותם זה עץ שגדל בנגב, שממנו עושים גחלים בוערות הרבה זמן, גחלי רתמים שנקרא. נגלה אליו מלאך, אומר לו, קום אכול, כי רב ממך הדרך. ואז הוא לוקח עוגת רצפים, שהוא מוצא אותה מוכנה לידו, הוא אוכל את העוגה הזאת, וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה. עכשיו, ואז הוא מגיע לאן? להר האלוהים חורב. כלומר, מקום שבו היה מעמד הר סיני. בשביל מה הוא הולך? להתלונן. עכשיו, מי אמר לו להגיע לשם? הקדוש ברוך הוא, נכון? אמר לו, בא, על ידי המלאך. קום, אכול, קירה, ממך הדרך. ואז הוא הולך. ואז הוא שומע רעש גדול, ולא ברעש השם. ואחרי הרעש, אש, ולא באש השם. אחר כך רוח, ולא ברוח השם. ואחרי זה הוא שומע כל דבמה דקה, והוא שומע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ואומר אליו, מה לך פה אליהו? זו השאלה האחרונה שהייתי מצפה מהקדוש ברוך הוא. מי אמר לו לאליהו להגיע? הקדוש ברוך הוא. מה אתה שואל מה אני עושה פה? אתה אמרת לי להגיע לפה. אלא מה פירוש השאלה? מה לך פה? פה זה בעולם הזה. כלומר, איך אתה מבין את התפקיד שלך בעולם? ואז אליהו עונה, קנו קינתי לשם אלוהי צבאות. כי עזבו בריתך בני ישראל, ואת מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויבקשו את נפשי לקחתה. המדרש אומר, מכניס, הרי כל הדברים האלה של אליהו זה ללא התגובות של הקדוש ברוך הוא. המדרש מוסיף לנו מה היו ההערות של הקדוש ברוך הוא תוך כדי הנאום של אליהו. אז אומר, קנו קינתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו, בריתך היא, או שמה בריתי? אמר לו, זה בריתך. נו, אז מה אתה רוצה? אמר, כן, אבל את מזבחותיך הרסו. מזבחותי הם, או מזבחותיך? מזבחותיך, אז מה אתה רוצה? ואת נביאיך הרגו בחרב. נביאי הם, או נביאיך? נביאיך, נו אז מה אתה רוצה? אמר לו, ויבקשו את נפשי לקחת. אז אם ככה זה עניין אישי. אז בגלל עניין אישי אתה עושה בעיות? עכשיו, מה שקורה שם בהמשך הפסוק, שעוד פעם מגיע הרעש והאש והרוח וכל גם הדקה, ועוד פעם השם אומר לו, מה לך פה אליהו? מה פירוש השאלה פעם שנייה? אלא אם כן נקבל לדברי ביקורת המקרא שפשוט הבן אדם לחץ פעמיים, קליק פעמיים, ויצא לו פעמיים הטקסט.
מה
הלקחים שהפקת? האם הבנת? כן, האם הפקת לקח, מה שהסברתי לך. שצריך לדבר בכל נעמה דקה, לא ברעש, ולא ברוח, ולא באש. בכל נעמה דקה, תחנך אנשים בלי רוגז. ואז אליהו עונה, קנו קינתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, ואת מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויבקשו את נפשי לקחת. סימן שהוא לא יפיק את הלקח. ואז השם אומר לו לעשות שלושה דברים. הוא אומר, לך מדברה דמשק, ומשכת את חזאל למלך על ארם. הלכת, ואתה צריך את במלכת ישראל, ומשכת את יהו בן נמשי למלך על ישראל, את אלישע בן שפט מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך. כלומר, אתה מפותר. יש לך רק, איך לומר, חפיפה, אתה צריך לעשות חפיפה, וללכת. אז זה מה שאומר כאן הרמב״ם. ומצאנו באליהו זכור לטוב מידת הרגזנות, אף על פי ששימש בה בכופרים ועליהם היה כועס, אבל אמרו חכמים שהשם יתברך לקחו, ואמרו שאינו ראוי למשול בבני אדם ולהיות להם לכהן, מי שיש לו קנאה כמו שיש לו, כי אם ייתן, אז מה נעשה? צריך להרוג או לא צריך להרוג עובדי עבודה זרה? ודאי שצריך להרוג עובדי עבודה זרה, אבל אולי תחזיר אותם בתשובה, אולי תגרום שאנשים לא יעבדו עבודה זרה. הסגנון של אליהו, הסגנון הקנאי, איננו יכול להצליח, הוא לא יכול להיות הנהגה קבועה. לפעמים צריך קנאות, כן, פנחס, קינא לשם, קיבל ברכה על כך, קיבל ברית עולם. אבל אם הקנאה היא דרך התנהגות קבועה, זה לא ילך. למה פנחס הוא אליהו? כי זה אותו דבר. לא, זה אותו הדבר. הקנאות של פנחס היא הקנאות של אליהו. אלא שהקנאות של פנחס היא לשעתה. הקנאות של אליהו היא מתמדת. ולכן לקחו אותו, ועכשיו מביאים אותו לכל ברית מילה, נכון? שהרי הוא אמר, עזבו בריתך, והנה אתה רואה, אנחנו לא עזבנו את הברית, עושים ברית מילה. אז הוא צריך לבוא, כל פעם, שמתם לב שבמזנון תמיד חסר קצת משהו בהתחלה. סימן שאליהו היה פה. כן? טוב. וכן, מצינו, עכשיו אנחנו מגיעים פה לשמואל הנביא. כן, כבר. מדובר פה כמעט גדול הנביאים. וכן מצינו בשמואל, שפחד משאול, שזאת מידה רע, שהוא פחד משאול. שהוא אמר, איך אלך? ושמע שאול והרגני. שלכאורה, מזה למדו כמה הלכות, שלא סומכים על הנס וכו'. אבל הרמב"ם מראה לנו שהכתוב הרי לא מספר לנו את ההלכה שאין סומכים על הנס, אלא שהיה לו פחד. וביעקב, שפחד מפגישת עשיו. מה זה הפחד של יעקב מעשיו? כתוב שם, וירא יעקב מאוד, ויצר לו. רש"י, וירא, שמה יהרג. זה טבעי, שאדם יוצא למלחמה. הוא מפחד שיהרגו אותו. ויצר לו, שמה יהרוג הוא את אחרים. מה פירוש שמה יהרוג הוא? את אחרים. אני במקום רש"י הייתי כותב, ויירא שמה יהרג, ויצר לו שמה יהרוג. אלא מה תגידו שרש"י, כיוון שלא היה לו ניקוד, אז הוא היה צריך לכתוב את אחרים. כן, אפשרי. אבל צריך להבין את זה כנראה אחר, בכל זאת. כי הרי, מה יותר חמור? ויירא או ויצר? ויירא זה שאני יערב מגורם חיצוני. ויצר לו זה יראה פנימית, משהו בתוכי יוצר מועקה, משהו שמשתק אותי, זו מדרה. ומה יותר חמור, אם כן לפי זה, היראה להרוג אחרים מאשר היראה שמה יהרג. הוא מעדיף, כלומר, מבחינתו של יעקב, אם צריך לבחור שמישהו יהרג, הוא יעדיף שזה יהיה הוא מאשר שהוא יהרוג אחרים. כלומר, כל זמן שהוא במצב כזה, הוא לא יכול להיכנס לארץ ישראל. כי בארץ ישראל אתה תצטרך להילחם. ברגע שאתה מפחד להרוג אחרים, אתה לא יכול להיכנס לארץ. ולכן, מה קורה לו באותו לילה? הוא נאבק עם המלאך. הוא הוכרח בעל כורחו לנצח. ואז המלאך אומר לו, טוב, בסדר, ניצחת, אתה כבר לא יעקב, אתה ישראל. ישראל, אתה יכול להיכנס לארץ ישראל. מה? עכשיו, מי זה האחרים הזה שיעקב פחד להרוג? כשכותבים במשנה, אחרים אומרים, למי הכוונה? רבי מאיר. אם כן, יעקב אבינו פחד להרוג את רבי מאיר. נכון? למה הוא פחד להרוג את רבי מאיר? רבי מאיר, מאיפה הוא בא? הוא גר ממי? צאצא של מי? של נירון קיסר, נכון? הקיסר הרומאי נירון. נירון קיסר הוא מעשיו. עכשיו נשאלת השאלה, איך יכול להיות שבתוך מעמקי הקליפה העשיווית יש האפשרות להוציא לעולם נשמה כל כך גדולה כנשמה של רבי מאיר? סימן שבתוך עשיו יש איזושהי נקודה של קדושה. זה בא לו מיצחק, אבל זה נשאר בתוך עשיו. יש קדושה בתוך האויב הנורא הזה. עכשיו, אם, מה פירוש הדבר רבי מאיר? לא שיעקב אבינו הכיר את רבי מאיר, הוא לא ידע את המשנה בכלל, אבל הוא חש שיש ערכים אצל האויב. אנחנו יודעים שהערכים האלה באו לידי ביטוי אחרי דורות רבים בנשמתו של רבי מאיר, שנקרא אחרים, כי הוא בא מהצד של האחרים, לא מהצד שלנו. וזאת אחת הבעיות המוסריות שיש ביציאה למלחמה. אם האויב הוא רע, האינדיאנים הם רעים והבוקרים הם טובים, אז זה בסדר. כן, ככה זה בכל המערבונים הישנים. האינדיאני הוא רע והלבנים הם טובים. אבל ברגע שאתה מגלה שהלבנים הם לא כל כך טובים, ואתה מגלה שיש גם ערכים אצל האינדיאנים, אז יש לך קושי להילחם. השאלה היא, אתה צריך לשאול את עצמך, האם המלחמה שאתה מנהל היא מצד כללותה, מצד עצמותה, צודקת או לא צודקת? אם היא צודקת, אז אתה צריך להיות מוכן להרוג את האויב למרות הערכים שנמצאים בו. ואם לא, אז לא. כלומר, אם המלחמה לא צודקת, אבל אם המלחמה צודקת, נכון, יש ערכים אצל האויב, אתה תילחם גם בו. אז מה יהיה עם אותם הערכים שאני הולך לאבדם? הקדוש ברוך הוא, יש לו השגחה עליונה שלו, והוא יסדר איך אותם ערכים יצאו אל הפועל. כלומר, אל תעשה את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. מה?
ויז ניצחם על בגדיי.
ויז ניצחם על בגדיי. נו, אז מה?
שלקחו את
הכל כזדון. אה, בסדר. לכל מלבושי הגעלתי.
הרב, אז יעקב לא היה בטוח במלחמה
שלו שהיא צודקת? לא, הוא ידע שהמלחמה שלו צודקת. רק מה? הוא לא היה מסוגל להילחם בגלל הערכים שנמצאים אצל האויב. שאותם הוא צריך, בעל כורחו, להשמידה. אין זה כדבר שמצאנו, למשל, במלחמות ישראל, בדורנו. למשל, הייתה פעם רצועה שקראו לה רצועת הביטחון. בדרום לבנון, על כול ישראל, הייתה רצועת הביטחון. ברצועת הביטחון ישבו גם אנשים שתכננו פיגועים נגד מדינת ישראל. פעם היה איזה מקרה ציני. היה בית שבו הכינו מטעני נפץ לפיגוע במדינת ישראל. חיילי צה"ל השקיפו על אותו בית וידעו את המתרחש שם. אותם רשעים שהיו שם ידעו שמשקיפים עליהם. ולכן הם הניחו תינוקות בחלונות כדי שחיילי צה"ל לא יראו. עכשיו, מה צריך לעשות במקרה כזה? מבחינה מוסרית, לא לפני הבחינה ההלכתית. מבחינה מוסרית. מפציצים את הבית הזה או לא?
עושים
שקלול
של מה שהתינוקות שיש שם. כל הארץ אפשר...
אז אני שואל אותך, מפציצים או לא מפציצים?
המוסרית לא...
תלוי בבן אדם? זאת אומרת שהמוסר הוא דבר אישי? זאת אומרת, יש אדם שיהיה מותר לו...
יש כאלה שלא מסוגלים להפציץ.
רגע, מסוגל או לא מסוגל זה דבר אחד, מוסר ולא מוסר זה שאלה אחרת. נכון? כלומר, למשל, האם, אתה אומר שזה תלוי בבן אדם. זאת אומרת, יש בן אדם שמותר לו להניח את המחבלים האלה להכין חומרי נפץ, שיהרגו עשרות ישראלים למחרת, ולשני, יהיה אסור להניח להם. נכון? ככה אתה אומר.
לא אסור.
לא, אני רוצה לדעת. יש פה שאלה מוסרית ממדרגה עליונה. או שאתה מפציץ את הבית הזה על תינוקיו, או שאתה לא מפציץ, והם הורגים למחרת 50 אנשים אצלך. תחליט, מה אתה עושה? מפציץ או לא? חייבים. מי שאומר אני לא מפציץ, הוא פושע. הוא פושע. הוא פושע מוסרית.
אם תינוקות ערבים, אז...
לא. לא משנה. עכשיו אני שואל את השאלה. לא, לא משנה מאיזה אומה. עכשיו אני שואל אותך שאלה. בוא ניקח כהנחה, החלטנו להפציץ את הבית על תינוקיו. מי הרג את התינוקות האלה?
מחבל.
הם נראו לזה.
אז הם הרגו אותם. אתה מבין? כלומר, זה הנקודה שצריך להבין. אבל מה תאמר? הרי הוא לא אשם. נכון? הוא לא אשם. הוא קורבן לרשעותם של אלה שהניחו אותו בחלום. בסדר? זה נקודה שצריך מאוד להבין. היה שר ביטחון שאמר דברי פשיעה שעליו על זה היה צריך שהוא יישב בכלא לפחות. שהוא שיבח חייל צה"ל שנמנע מלהרוג מחבל בגלל שהוא החזיק תינוק. היה שר ביטחון במדינת ישראל שעשה את זה, ולמרבה הפלא, הוא לא הואשם בפגידה. כן? אני התפלאתי מאוד. כן, בבקשה.
כמו שאמרו בחדשות ששוקלים בכוחות בעיראק, להניח מדליה לחיילים שלא הרגו את האזרחים.
שלא הרגו מה?
אזרחים.
הנה, זאת הטעות. עכשיו, זה בא בעקבות ההשפעה של הנצרות, וזה הגיע לתקשורת. והיום יש בלבול ערכי בין רחמים לבין מוסר. הרחמים זה אחד מהערכים של המוסר. אבל יש עוד דרך, הצדק. עכשיו, מקובל שרק הרחמים זה המוסר, זה בעצם מה שהנצרות לימדה. הנצרות לימדה שעשיית הצדק יש בה רע. שזה רע לעשות צדק. וזה דבר שאנחנו חייבים להתקומם נגדו מבחינה מוסרית. ההכרה המוסרית מחייבת להתנגד לזה. יש גם המוסר הנוצרי גם לימד אותנו שהרחמים, הכוונה, מה שאיננו מצטלם טוב. כלומר, אם התמונה מזעזעת, זה לא מוסרי. אבל אם אין תמונה מזעזעת, זה בסדר. כלומר, הקריטריון של המוסר הפך להיות ה-CNN. זה דברים ש... אז ייתכן כאן שיעקב אבינו, הייתה לו נטייה כזאת, ולכן הוא צריך להתגבר. אומר לך הרמב״ם, זו מידה רעה. בסדר. מה הייתה הטעות החינוכית של אליהו? מדוע הוא כשל בתפקידו? תודה וישר כוח לרב. הטעות היא שהוא חשב שעל ידי מעשים של קנאות הוא יתקן את הכל. זה הכל. הוא לא הבין שצריך גם פעולה חינוכית רבת שנים. כן. אלישע היה יותר ידידותי למשתמש. הכיצד? כנראה שכן. גם אלישע היו לו יציאות כאלה, אבל...
מהילדים?
כן, מהילדים שם, כן.
אבל יכול להיות שדווקא באופן אולי קצת אירוני, בגלל שאליהו שוב
פה
עונה תשובה
לקדוש ברוך
הוא,
זוכה
גם להיות גואל אחרון
במידה מסוימת,
דווקא בגלל אולי...
אדרבה, הסילוק של אליהו זה מה שמאפשר לו להיות גואל אחרון. כי המדרשים, יש מדרשים שהגיעו אלינו דרך אשכנז, שאומרים שאליהו נתבשם, ומאז שהוא עלה למעלה, הפך להיות גורם לרחמים על ישראל. הוא כותב זכויותיהם של ישראל במוצאי שבתות. כי הוא קנאי, אבל הקנאות שלו היא לא במקום הנכון. בארץ אי אפשר להיות קנאי. אז יהיה קנאי למעלה, זה יביא רחמים על ישראל. עכשיו, מה אומר כאן הרמב״ם? אלו המידות וחי יוצא בהן. כלומר, המידות הרעות האלה, שמצאנו אצל שלמה, דוד, שמואל, אליהו, יעקב. כן? אז המחיצות, המידות האלה הן מחיצות. בין השם יתברך עם הנביאים עליהם השלום. ומי שיש לו שתי מידות או שלוש מהן בלתי ממוצעות, כלומר, שלא הגיעו אל האמצע, כמו שבארנו בפרק הרביעי, נאמר בו שראה השם יתברך מאחר שתי מחיצות או שלוש. עכשיו, מה יהיה עם הדיון על תנ"ך בגובה העיניים שאני הבטחתי? בנדר. זה יהיה בפעם הבאה בעזרת השם. כל טוב, אני מזכיר.